יישר כוח על הארגון, ובעזרת שם גמר חתימה טובה, ובשורות טובות, השנה נזכה באמת שכל העניינים, החומרים והרוחניים יסתדרו, ובעזרת השם נלמד את את המסר שהקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח לנו, שאולי גם ניגע בו קצת. אני ברשותכם רוצה לשתף את הציבור היקר שנמצא איתנו עכשיו, באיזושהי נקודה שקצת התחדדה לי השנה, שאני חושב שהיא נקודה מאוד מאוד יסודית. אנחנו יודעים שהפעם הראשונה שפגשנו את המילה סוכות בתורה, זה לא בהקשר של חג הסוכות, אלא הפעם הראשונה זה בפרק למד ג' בפרשת וישלח בספר בראשית, כשיעקב אבינו נפרד מעשיו, אז הוא אומר ככה, התורה מתארת את זה ככה, וישוב ביום ההוא עשיו לדרכו שעירה, ויעקב נשא סוכותה, ויבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם מקום סוכות. זו הפעם הראשונה שפגשנו את המילה סוכות. זאת אומרת, כנראה שבפעם הזו, בפסוק הזה כנראה, גנוז התוכן הרוחני של סוכות, של חג הסוכות וכו'. אור החיים הקדוש כאן מעיר הערה, אם אפשר לומר, זה פשט הפסוק, אבל שתי הערות אפילו. הערה ראשונה, לפני כן לא קראו למקום הזה סוכות. זאת אומרת, בעקבות איזו פעולה שיעקב אבינו עשה, כמו שכתוב, על כן קרא שם המקום סוכות. אז מה הפעולה שיעקב אבינו עשה עכשיו, עד כדי כך שהוא ראה צורך לקרוא למקום הספציפי הזה סוכות? שאלה שנייה, כתוב, ויעקב נשא סוכותה, כלומר, למה שיקרא עוד מעט סוכות, ויבן לו בית, אם כן לעצמו מה הוא קונה? בית. ולמקנה הוא עשה סוכות. לצון, לכבשים, הוא עשה סוכות? נו, על כן קרא שם המקום סוכות? תגידו, מה יותר חשוב? בית למשפחת יעקב, או סוכות למקנה, לצון? איך יכול להיות שהמקום שאותו הוא קרא, הוא קרא אותו על שם מה שהוא בנה לצון? הסוכות שהוא עשה לצון, המקנה, מוזר מאוד. אז אם כן, שאלה ראשונה שמורכבת מכמה חלקים, מה התורה רוצה ללמד אותנו כאן? בפעם הראשונה שפגשנו את המילה סוכות, ביחס לכך שסוכות מתאר את המבנה שיעקב אבינו בנה למקנה, עד כדי כך שהסוכות, המבנה הסוכתי הזה שיעקב בנה למקנה, עד כדי כך ששמו נקרא שם המקום. הערה ראשונה. הערה שנייה, הפעם השנייה, או הייתי אומר הנושא השני שמצאנו בו את המילה סוכות, לפני חג הסוכות, זה בספר שמות בפרשת בו, שעם ישראל יוצא ממצרים, נאמר בפרק י"ב פסוק ל"ז, ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה, כ600,000 רגלי הגברים, לבד מטף. שואלים כאן המפרשים, למה צריך להגיד שבני ישראל נסעו מרעמסס? שיהיה כתוב, ויסעו בני ישראל סוכותה. אם כן, התחנה הראשונה שעם ישראל הגיע אליה, כשהוא יצא ממצרים, היא סוכות. סוכותה. אבל למה כתוב, ויסעו בני ישראל מרמסס? אנחנו יודעים שהם היו ברמסס. פתאום ברמסס, שם היה שיעבוד המצרי. אם כן, מה התורה רוצה לחדש בכך שאומרת מרמסס, סוכותה? אומר רש"י במקום, בשם חז"ל, קוף כף מיל היו. המרחק הגיאוגרפי בין רמסס לסוכות הוא 120 מיל. כמה זמן אדם הולך מיל? בערך, תעשו חשבון, כמה זמן בערך? תעשו חשבון, מי זה קילומטר? כמה אדם הולך בערך קילומטר? נגיד 20 דקות, פלוס מינוס. 20 כפול 120 קילומטר, תעשו חשבון כמה זה יוצא. אם כן, יוצא שהיו הרבה מאוד, זמן מאוד ארוך, שבני ישראל צריכים ללכת מרמסס לסוכות. אומר רש"י במקום, אף על פי קוף כפיל היו, ובאו שם לפי שעה. כלומר, הקדוש ברוך הוא עשה קפיצת הדרך, ועם ישראל הגיע מרמסס לסוכות, אחרי שאני כמדומני עשיתי חשבון, זה היה צריך לקחת 40 שעות. אז 1/40. אם כן, התורה מציינת מרמסס סוכותה, להגיד לנו שאתה קפיצת הדרך. טוב, מוזר מאוד. ואז אומר רש"י, זה דבר משונה ביותר, וכל זה מאיך אנחנו יודעים, שבאמת שהייתה פה קפיצת הדרך של 1 חלקי 40, אומר רש"י, קוף פחמיל היו, הוא באו שם לפי שעה שנאמר, ועשה אתכם על כנפי נשרים. הפסוק הזה, לפני מתן תורה, ועשה אתכם על כנפי נשרים, אם הייתי של כל אחד עכשיו, משותפים איתנו כאן בשיעור, תגיד, הפסוק הזה ועשה אתכם על כנפי נשרים, על מה הוא מדבר? היינו אומרים, אולי הוא מדבר על כל 40 שנות נס במדבר, שהקדוש ברוך הוא באמת בהנהגה ניסית, הניק אותנו 40 שנים בסוח חול במדבר, אולי זה כולל גם את עשרת המכות, אולי גם את יציאת מצרים, את קריאת ים סוף, וכו'. אומר רש"י, בספר חכמים, ועשה אתכם על כנפי נשרים, זה המהלך מרמסס לסוכות. שמה? שהייתה לנו פה קפיצת הדרך, שעה במקום זמן של 120 מיל 40 שעות. זה נשמע מוזר מאוד. הפסוק הזה, ועשה אתכם על כנפי נשרים, שהוא פסוק כללי, הוא מבטא את כל ההנהגה הניסית של הקדוש ברוך הוא בהוציאה, כשהוא הוציא אותנו ממצרים. הפסוק הזה, מדוע רש"י רואה לצמצם אותו רק לנסיעה מרמסס לסוכות? האם באמת מדובר על מה קפיצת הדרך? אם כן, שאלה שנייה, מה המשמעות של המילה סוכות פה, מרמסס לסוכות, שזו התחנה הראשונה שעם ישראל יצא ממצרים, ועד כדי כך שהמהלך הזה מרמסס לסוכות, הוא כולל בתוכו את כל הוועשה אתכם על כנפי נשרים. הערה שנייה, שאלה שנייה, שאלה שלישית לספק בזה לערב, שאלה שלישית, אנחנו יודעים שבמדבר, בשנות 40 שנות המדבר, היו לעם ישראל שלושה ניסים מרכזיים, נס המן, נס הבאר, נס המן כבוד. נס המן היה בזכות משה רבנו, נס הבאר היה בזכות מרים הנביאה, ונס המן כבוד בזכות אהרון. אם כן, חג הסוכות, למען אמר סוכות המן כבוד. חג הסוכות הוא בעצם החג של אהרון. אולי נשאל שאלה שלא בטח מספיק לענות עליה. לא מצאנו חג זכר לאמן, ולא מצאנו חג זכר לבאר. זאת אומרת, מה? הנס שהוא בזכות משה והנס שהוא בזכות מרים, הוא לא ראו לחג קבוע במהלך הדורות של עם ישראל? במהלך ההיסטוריה? מה יש דווקא בהנני כבוד, שהם אלה שנקבעו כחג לדורות חג הסוכות? אבל אולי לא נספיק לענות על השאלה הזאת, אבל כן אני רוצה לענות. אם הנני כבוד זה ביחס, זה בזכות אהרון הכהן, אז נקרא חג הסוכות הוא החג של אהרון. מה זה אומר? אם כן נסכם את שלוש השאלות. שאלה ראשונה, מה המשמעות הפנימית שהפעם הראשונה שפגשנו בתורה את המילה סוכות?
הרב, שומעים ממש לא. הרב, שומעים לא כל כך טוב. אז לא יודע, פתאום ירדה קצת השמיעה, תראה אם אפשר לסדר שם משהו.
סידרתי, תגידו לי שזה יותר טוב עכשיו?
כן, יותר טוב.
יותר טוב, אוקיי. אז אם כן, שאלה ראשונה. מה המשמעות שהפעם הראשונה שפגשנו בתורה את המילה סוכות זה ביחס לבית שיעקב עשה למקנה? ולמקנה הוא עשה סוכות. שאלה שנייה, מדוע המסע הראשון ביציאת מצרים אומר רמסס לסוכות, ואיך זה בא לידי ביטוי בפסוק, ועשה אתכם על כנפי נשרים, כי בכל איזה תמצית לכל יציאת מצרים, וכל 40 שנות, 40 שנות של מדבר. ושאלה שלישי, מה הקשר בין אהרון הכהן לחג הסוכות, שהרי הסוכות למען דבר מן הכבוד, היו בזכות אהרון הכהן. אז אני קיליתי השנה, ממש לפני כמה ימים, אור החיים הקדוש על יעקב אבינו. מה זהו מקנה הוא עשה סוכות? ואני רוצה לשתף אתכם באור החיים הקדוש הזה, להוציא ממנו עיקרון.
הרב, ואחר... יש עוד פעם ירידה. הרב, יש עוד פעם ירידה. הכל, ממש שומעים את הרב מקוטע.
לא תלוי בי, מה אני אעשה, משה? אני במקום... אני... יצאתי מהסוכה למקום הכי טוב בבית של האינטרנט.
עכשיו שומעים טוב.
אני מקווה שיהיה בסדר, בעזרת השם. חוץ מזה כדאי קצת להתאמץ, לא?
כן.
בעזרת השם. אז אם כן, אורחיים הקדוש שמדבר על מקנה עשה סוכות, ונוציא משם עיקרון רוחני, ונראה איך השפת אמת עומדת אותו עיקרון, במילים אחרות על מרמסי סוכות. ואז בעצם ראי לנו איזו הבנה, קצת על כל הסוגיה של סוכות, דווקא מהמקום הזה. אומר אורחיים הקדוש, מה זה העניין הזה של יעקב עושה למקנה סוכות, על שם קרא, על כן קרא שם המקום סוכות. אומר אור החיים הקדוש פס, אני קורא רק את הסוף, ואם תאמר, וכי בשביל שעשה שם יעקב סוכה, יקרא למקום כן, הרי לכאורה, בית כבני אדם זה משהו מסוכן עצמו. אז הלכת כתוב, ויקרא שם המקום בית. מה זה ויקרא שם המקום סוכות? ויקרא שם המקום בית. בסדר, אז הוא עשה איזה סוכן לעצור. אז מה קרה פה? וכי בשביל שעשה שם יעקב סוכה, יקרא למקום כן, תראו מה הוא אומר, זה פשוט פלא פלאות האוכל הזה. אולי, כי עשה דבר חדש בחמלתו על המקנה, מה שלא עשה כן אדם, מה שלא עשה כן אדם קודם, שכין סוכה לבהמות, ולשינוי חדש קרה המקום עליו. זאת אומרת, עד יעקב אבינו, לא היו אנשים עושים בית לצום. אולי היו עושים את זה ציליה, אולי היו עושים את זה שכה, אבל לא היו עושים בית לצום, לא היו עושים סוכה. בשפה שלנו נגיד, דיר, לא היו עושים סוכה. והיו מסתדרים איזושהי צורה, בקור, בחום, בדשם, בשמש, היו מסתדרים. יעקב אבינו, שימו לב איזה ביטוי באורחם הקדוש, יעקב אבינו עשה דבר חדש, תכף נראה מה הדבר החדש, והדבר החדש הזה הוא בחמלתו, כלומר מידת החמלה ומידת הרחמים של יעקב אבינו, היא זאת שגרמה לו לעשות דבר חדש, שהוא לעשות סוכה לבהמות. אני עכשיו רוצה רגע להוציא מהמשפט הזה עיקרון. האם בעלי החיים יכולים לעשות לעצמם סוכות? האם בעלי החיים יכולים להציל את עצמם, במחאות, מהגשם, מהקור, מהשמש, מהחום? עד כדי מדרגה של מבנה שיציל אותם באופן קבוע. התשובה היא לא. זאת אומרת, בעל חיים הוא במדרגה נמוכה, הוא לא יכול לעשות לעצמו סוכה. מי יכול לעשות לבעל החיים סוכה? בני אדם. אבל למה שבני אדם ישקיעו מאמצים, זמן, כסף, כוח, בשביל בעלי חיים? זה רק בעלי חיים. אלא, הדבר החדש שקרה פה, זה לא שהוא עשה סוכה במובן של המבנה הטכני, אלא הדבר החדש שקרה פה, וכאן לעניות דעתי המשפט העקרוני, שאני רוצה להוציא מהרוחם הקדוש, שמדרגה עליונה בבריאה, הנקראת אדם, מתוך מידת החמלה והרחמים, עשה פעולה למטרת מדרגה יותר תחתונה בבריאה. כלומר, אם אני רגע אגיד את זה עכשיו אחרת, סוכות זה בעצם קוד סודי למדרגה עליונה, שפועלת מתוך רחמים וחמלה, לטובת מדרגה תחתונה בבריאה. כלומר, מה שמדרגה תחתונה לא יכולה לפעול, המדרגה העליונה צריכה לעשות, ואת זה היא עושה בחמלה וברחמים. זה בעצם מה שיוצא מכאן. ולכן הוא למקנה הוא עשה סוכות, על כן קרה שהוא המקום סוכות, זה לא רק שם הסוכה הטכנית שהוא עשה, אלא זה שמדרגת אדם, מתוך חמלה, פעלה פעולה, למדרגה נחותה בטבע, בעלי חיים, עד כדי עשיית סוכה, על כן קרה שם המקום סוכות. אם כן, לעניות דעתי, אם נוציא מכאן עיקרון, סוכות זה קוד סודי, כשמדרגה עליונה פועלת טוב, גם אם מקבל הטוב לא ראוי לה או לא מתאים לה, המדרגה העליונה פועלת טוב למדרגה תחתונה ממנה, מתוך חמלה ורחמים. נפלא מאוד? יופי, זה סוכות. אז אם כן, יעקב אבינו והמקנה, יעקב הוא מדרגה עליונה, המקנה הוא מדרגה תחתונה, סוכות למקנה זה החמלה של המדרגה העליונה, בפעולתה למדרגה התחתונה. בואו נזכור את המשפט הזה. על גבי ההבנה הזאת, נחזור לפעם השנייה שמצאנו סוכותה. הפעם השנייה מצאנו מרמסי סוכותה. שאלנו מה זה קוף קף מיל. אומר השפת אמת, נפלא ביותר. השפת אמת בשנה תף רש, מם א', הוא מביא את רשי, ועשה אתכם הכנפי נשרים, ואז הוא אומר ככה, פירוש, מה זה מרמסי סוכותה? זה לא רק שבמקום זמן של קוף קף מיל, אז היה כאן איזה מפריצת הדרך של זמן, שעה אחת. אלא יש כאן קפיצת הדרך מסוג אחר לגמרי. מה קפיצת הדרך? וזה מה שרשי רוצה להגיד. מה קפיצת הדרך? פירוש, שנאמר על שנאצפו בשעה אחד מרמסס לסוכות, פירוש שאינו על פי הטבע, כלומר, איך שנאפכו בשעה אחד, מיותם עבדים לפרעו, להיות נמשך אחר ענני כבודו יתברך. וזה חסד גדול בסוכות הושבתי. זאת אומרת, עם ישראל, כל זמן שהוא היה ברמסס, כל שנות השיעבוד, אז הוא עבד לפרעו. מנטליות של עבד, אישיות של עבד, רצונות של עבד, מחשבות של עבד, שאיפות של עבד, זה במדרגת עבד. פתאום עם ישראל נוסע מרמסס לסוכות. בסוכות מגיעים ענני כבוד. למה זה אמר ענני כבוד? איך עם ישראל בשעה אחת מתהפך מנפש עבדותית לפרו המלך המצרי, לנפש חירותית שמסוגלת לקבל השראת שכינה ענני כבוד? זה לא קפיצת הדרך ברמה הטכנית בלבד. זו קפיצת הדרך ברמה הפנימית. פתאום איזה מין דילוג אלוהי שמדלג אותנו במציאות. אני חושב שזה ממש אותו עיקרון של רוחם הקדוש. המדרגה העליונה זה הקדוש ברוך הוא. שבפעם אחת הופך לנו נפש עבדותית לנפש אלוקית. וזו קפיצת הדרך, המהפכה הפנימית הזאת. וזה בעצם מתוך חמלת הקדוש ברוך הוא עלינו. אז כשמדרגה העליונה, יעקב, בחמלתו פועל למדרגת תחתונה בעלי חיים, להבדיל אלף אלפי הבדלות, מדרגה העליונה הקדוש ברוך הוא, פועל בחמלתו קפיצת הדרך, הפיכת הנפש העבדותית לנפש האלוקית, בקפיצת הדרך, הקדוש ברוך הוא מדרגה העליונה, ועם ישראל הוא מדרגת תחתונה. אז ממש, כפי היחס בין יעקב למקנה, כך היחס בין הקדוש ברוך הוא לישראל, אומר השפת אמת, לאן זה מגיע, זה פשוט פלא פלאות. אומר, איך יכול להיות שבחג הסוכות, אנחנו יכולים להעלות את הטבע, להעלות את החומר, ארבעת המינים ופרנסה וגשם וכלכלה, וכל, ובסוכה, וכל הגוף בסוכה, וכל החיים בסוכה, ושינה בסוכה, ואכילה בסוכה, וכו' וכו'. איך אפשר בשנייה אחת, אחרי חמישה ימים, להעלות את כל הטבע, שרק לפני חמישה ימים, ביום הכיפורים, אנחנו אמרנו, אנחנו מסתדרים עם הטבע הזה, אשמנו, בדדנו, כלומר, המהפך הזה, ביחס אל עולם החומר, אל עולם הטבע, אל עולם החול, ממציאות שאנחנו חוטאים, ואנחנו שפלים, ואנחנו נמוכים, ואנחנו משועבדים, וכל הזמן אשמנו, בדדנו, גזלנו, למציאות שבפעם אחת או חמישה ימים אנחנו מעלים את הטבע. אומר השפת אמת, ללא חסד אלוהי, ללא חמלה אלוהית, ללא עזרה משמיים, זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי. ולכן כמו שבפעם אחת עברנו מבחינת רמסס לבחינת סוכות, מעבדי מצרים לחירות אלוקית, כך בכמה ימים אנחנו עוברים ממצב של כישלון אל מול עולם החומר למצב שאפשר להעלות את, 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 את עולם החומר. אומר השפת אמת יותר מזה אפילו. ואיך אפשר לעבור מראש השנה ויום הכיפורים, בפרט מיום הכיפורים, לסוכות, כשיום הכיפורים זה יום של יראה, זה יום של פחד, יום של אימה, של חרדת הדין, ליום של סוכות, לחג של סוכות, של עבדות השם בשמחה, ושמחת בחגיך. איך אפשר לעבור מיראה לשמחה, בכזה מעבר חד? אם כן, המעבר משעבוד לעולם החול, לעליית החול אל הקודש. ממצב של יראה, של קיבוץ הנפש, ממצב של שמחה של התפרצות הנפש, וכו' בצד האלוקי החיובי, זה לא יכול להיות בסדרי הטבע. זה לא יכול להיות טבעי, זה לא יכול להיות אנושי. זה חייב להיות מדרגה אלוהית עליונה, שפועלת עלינו מלמעלה ומדלגת אותנו, מקפיצה אותנו, מעבר ליכולות שלנו. אני קורא את לשונו, והשם יתברך נותן בימים אלו שמחה לבני ישראל, כמו שכתוב, ושמחתם לפני השם אלוהיכם, אם כן, השמחה הזאת היא לא שמחה שבאה מאיתנו, היא שמחה של הקדוש ברוך הוא עלינו, הוא מדלג אותנו, הוא מקפיץ אותנו. אני מדלג טיפה, ובאמת אחר ימים הנוראים, קשה למצוא השמחה, אם לא בעזר עליון, ששולח השמחה בימים אלו לליבות בני ישראל. אם כן, רבותיי היקרים, יוצא לפי זה ככה, יוצא שהמילה סוכות היא קוד סודי של דילוג ממדרגה תחתונה למדרגה העליונה, בעזר של המדרגה העליונה. אז כמו שבעלי החיים דילגו ממדרגת בעלי החיים למדרגת סוכות בזכות יעקב אבינו, כך אנחנו מסוגלים לדלג ממדרגת עבדים, ממדרגת יראה, ממדרגת קנייה לחיי החול, של יום הכיפורים, ושירות מצרים, יכולים לדלג למדרגה של חירות, למדרגה של רוממות חיי החול, למדרגה של שמחה. אבל כל זה מכוח ההשראה האלוקית. ואז כשאנחנו מגיעים לחג הסוכות, שאנחנו יודעים שסוכה היא דירת הרי, נכון? אבל זו דירת הרי שאנחנו צריכים להתייחס אליה כדירת קבע. אולי נגיד עוד איזה הערה בשפת אמת, הערה נפלאה מאוד, השפת אמת מסביר את הביטוי הזה, ופרוס עלינו סוכת שלומך. מה זה פרוס ושלומך? ולמה המתווך באמצע בין פרוס לשלומך זה סוכה? ופרוס עלינו סוכת שלומך. ולמה דווקא עם ישראל הוא מסוגל להיות שייך אל הסוכה הזו? אומר השפת אמת, המילה פרוס, בין אם זה בסמך, בין אם זה בשין, הכוונה מלשון פרוסה, או מלשון פרישה. הכוונה חלק. כשאני פורס פרוסה מלחם, זה רק חלק. שלומך מלשון שלם, שלום. יפה. כל הנבראים כולם הם חלק. רק הבורא הוא שלם, השם גומר עליי. ולכן הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, כי רק אנחנו יודעים להתייחס אל עצמנו כפרוסה, כחלק, כחלק השם עמו, ולתת מקום להשלמה האלוקית, שהיא השלם האמיתי, להשלים את החלק שלנו. וזה בא לידי ביטוי בסוכה. כי הסוכה זה שתי דפנות וטפח, הסוכה זה סכך שהוא לא כל כך מגן עלינו, והוא דירת הרי, אבל אנחנו מתייחסים אליו כדירת קבע, תשבו כן תדור. הסוכה זה פרוסה, זה חלק, זה מבנה חלקי מאוד, שאנחנו מתייחסים אליו כמבנה שלם, תשבו כן תדורו, כי הקדוש ברוך הוא משלים את המבנה. הוא מגן עלינו, הוא צילה דמיימנותה, הוא השראת שכינה, הוא מעין מקדש עלינו בסוכה. אם כן יוצא לפי זה, שכשהתורה אמרה חג הסוכות, היא בעצם אמרה את המשפט הבא, אתם תעשו את שלכם, ופרוס תעשו פרוסה, אתם תהיו בעלי חיים, אתם כביכול תהיו ביראה, אתם תהיו ברמסס, ותצאו מרמסס. בסדר, אבל תדעו לכם, סוכות זה החג שלמרות שאתם עושים את שלכם, הקדוש ברוך הוא משפיע לכם שפע הרבה יותר משלכם. אם אפשר לומר, זה מזכיר קצת את רב צדוק, יגעת ומצאת תאמין. אתה מתייגיע, עושה קצת את שלך, והקדוש ברוך הוא מביא לך מציאה שהיא הרבה למעלה ממה שאתה התאמצת. כמו שעל מציאה גם לא צריך להתאמץ, אז המציאה האלוהית, או המציאה שלנו, זה בזכות עשיית הדשמיה על גבי היגיעה שלנו. אם כן סיכור, יוצא לפי זה ככה כרגע, שחג הסוכות הוא החג שבו מתברר שאנחנו יודעים שאנחנו מדרגה אנושית מוגבלת. והמדרגה האנושית המוגבלת הזאת חייבת את ההשלמה האלוקית. כמו שזה בא לידי ביטוי אצל יעקב והמקנה, כמו שזה בא לידי ביטוי אצל מרמסס לסוכות, שבעבר הפכנו מעבדים לבני חורין, כך זה בא לידי ביטוי כל שנה ושנה בחג הסוכות, שאנחנו עוברים ממדרגה של פרוסה למדרגה של שלם. זה חג הסוכות, אז אני חושב שהעיקרון שלמקנה הוא עשה סוכות, ומרמסה סוכותה, וחג הסוכות, זה בעצם אותו עיקרון. שאלנו עוד שאלה. ומה קורה עם אהרון הכהן? למה חג הסוכות זה החג של אהרון הכהן? אומר השם ישמואל, אני קורא ממש משפט אחד, אנחנו יודעים שאהרון הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום. גם אהרון הכהן היה מדרגה עליונה, שירד כביכול, ירד כביכול אל העם, אל ההמון, ואהב שלום ורדף שלום, והשכין שלום בין הבריות. אהרון הוא הסמל למדרגה העליונה, שיורדת כביכול אל המדרגה התחתונה, ומרוממת את המדרגה התחתונה הזאת. אני קורא ממש כמה מילים בשם ישמואל. זה מופיע בשנת תפרש עין ג' בהוצאה שלי זה עמוד קופים ו'. העניין, אולי להפנה כן, הנה סוכות הוא חג של אהרון. העניין, כן, כי אמרנו סוכות זה ענני כבוד, זה בזכות אהרון. העניין במידתו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אף שהיה אדם גדול מאוד, איש מרכבה, ורעיונותיו משוטטים תמיד באלוקות ובעולמות העליונים. כמו שיעקב אבינו, מה יש לו עם המקנה? כמו שהקדוש ברוך הוא, מה יש לו עם ישראל? כך גם אהרון הכהן, מה יש לו עם בני אדם רגילים, עם ההמון? מכל מקום, השפיל את עצמו לעשות שלום בין איש לאשתו, ובין איש לרעהו, ולקרב אנשים נמוכים להחזירם בתשובה. תראו את המשפט הבא, ובזכות זה הוא סוכות קירוב רחוקים. זה גם קשור לניסוך המים על פי המקובלים, מים תחתונים, מים עליונים וכו'. אם כן, חג הסוכות זה החג של קירוב רחוקים, ושהמדרגה התחתונה מתעלה אל המדרגה העליונה. אנחנו מתעלים, אנחנו הפרוסה, מתעלים למדרגת השלם האלוקי. נסיים את הדברים בדקות האחרונות שנשארו. אי אפשר לא לומר משהו על התקופה שבתוכה אנחנו נמצאים, תקופת הקורונה. מה בעצם אמרנו בשיעור הזה? שהקוד הסודי של חג הסוכות, זה הידיעה שאנחנו מדרגה מסוימת, אנחנו צריכים לעשות את שלנו, והקדוש ברוך הוא משלים אותנו. השם גומר עליי. הסוכה היא דירת הרי, אנחנו מתייחסים אליה כקבע, כי הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו עלינו בסוכה. אני חושב שגם בתקופה שלנו, בחודשים האלה של הקורונה, אחד הדברים שמתבררים, זה באמת הנקודה הזאת. זאת אומרת, האדם לפני הקורונה חשב, שהוא מנהל את העולם, שהוא מלך, שהוא שולט, הוא מבין את הכל, הוא יודע הכל, אם יש בעיות, הוא יודע לפתור את הכל וכו'. ופתאום הגיע איזה סוג של וירוס, סוג של נגיף, שממוטט את כל הכוח החומרי, את כל הכוח אם אפשר לומר שכביכול חשב שהוא מלך העולם, חשב שהוא מנהל את העולם. אני רוצה אולי לקרוא לכם פסקה קצרה ואין היה לגבי אוג מלך הבשן בשביעה הזאת. אוג מלך הבשן הוא סמל לגבורה החומרית. והגמרה מתארת שאוג מלך הבשן, שהוא סמל לגבורה החומרית, ליכולות החומריות, היום היינו אומרים, האדם הטכנולוגי, הכל יכול וכו'. אוג מלך הבשן ראה שעם ישראל, הגבורה שלו היא גבורה רוחנית, אז הוא זלזל בגבורה הרוחנית הזאת. אז הגמרה מספרת במסכת ברכות שהוא לקח אבן גדולה, שהיא בעצם גם סוג של כוח חומרי, ורצה לזרוק על עם ישראל ולהרוג את עם ישראל. מה הקדוש ברוך הוא עשה? הביא נמלים, הנמלים עשו חור בחלק המרכזי של האבן, האבן נפלה על הצוואר של אוג, וכך אוג מת. אם כן, אוג מלך הבשן החזק, מת על ידי נמלים חלשות. וכל זה בשביל עם ישראל. מה זה בא לומר? אומר הרב בן היה ואני לא חסמים. לזכר עולם, צריך ודאי להיות, איך הגבורה החומרית, מבחינת אוג מלך הבשן, ביקשה להיות עוקרת את כל הגבורה הרוחנית. סמל הגבורה החומרית, שזה מבחינת עם ישראל, הגבורה הרוחנית. סמל הגבורה החומרית בעולם, הוא ודאי אוג מלך הבשן מיתר הרפאים. עכשיו שימו לב, איזה מנגנון הקדוש ברוך הוא מפעיל, כדי להכניע את הגבורה החומרית. בשפה של השיעור הזה, איזה מנגנון הקדוש ברוך הוא מפעיל, כדי שנבין שאנחנו לא שלמים, אלא אנחנו רק פרוסה. איזה מנגנון הקדוש ברוך הוא מפעיל שנדע, שבית הקבע שלנו זה סוכה, שהשם גומר עלינו. איזה כוח הקדוש ברוך הוא יכול להפעיל, כמו יעקב כלפי המקנה, כמו מרמסס לסוכות. איזה כוח הקדוש ברוך הוא יכול להפעיל, כדי לחולל פה את השינוי התרבותי, שנצטרך להופיע במציאות. תראו מה אומר הרב, וזה אנחנו עוצרים. הגבורה החומרית, מוכנת היא להישבר, גם בפני פגעים קלים מפגעי הטבע, בריאות קטנות, מחוללות מחלות, יצידו גם את הענק היותר גבוה ויאמיץ אל בר שחת. בריאות קטנות, מחוללות מחלות. נגיף, וירוס שמחולל מחלות, לא רואים אותו, לא מכירים עדיין את המשמעויות שלו, לא יודעים איך לפתור אותו, לא יודעים מה השלכות לטווח הרחוק, וכו'. אני מרשה לעצמי לומר אפילו את הדבר הבא. אם המילה סוכות בתורה, החל מלמקנה הוא עשה סוכות, המשך מרמסי סוכותה, המשך לשבת בסוכה שבע ימים, זה בעצם קוד סודי של מדרגה אלוהית עליונה, שחומלת על מדרגה תחתונה ומשפיעה עליה השפע, אבל כל זה יכול להופיע כשהמדרגה התחתונה יודעת שהיא תחתונה, כשהמדרגה התחתונה יודעת שהיא רק פרוסה, היא לא שלם, היא בונה סוכה שתי תפנות בטפח ומצפה להגנה האלוקית מן השמיים, אבל ברגע שהתרבות המודרנית, היא חושבת שהיא הכל, בחינת אוג מלך הבשן. אז הקדוש ברוך הוא בכוונה, כנגד הגבורה החומרית הזאת, יביא נמלים קטנות, בריאות קטנות מחוללות מחלות. אל תחשוב שהגבורה החומרית, האנושית היא כל יכולה. האדם הוא לא פה מלך, הוא לא מלך העולם. האדם הוא לא שלם, האדם הוא רק פרוסה. ולכן, אני חושב שחג הסוכות הזה, שבו אנחנו אולי מתנהגים אחרת, וגם בשמחת תורה כנראה מתנהג אחרת. וצריך להתנהג אחרת כמובן. דווקא חג הסוכות הזה הוא יכול להוציא מהכוח אל הפועל את המדרגה האמיתית של המילה סוכות, של הקוד הסודי האלוקי שנקרא סוכות, שזאת ההכרה שאנחנו רק חלק וחלק השם עמו, וממילא הקדוש ברוך הוא יכול וצריך להשלים אותנו מלמעלה. ולכן אולי אחת מהמטרות של הקורונה זה באמת קצת לשים גבולות ליכולות החומריות, לגאווה האנושית, לכל הדמיונות שלנו שאנחנו מנהלים פה את העולם, ולהביא, להכניס אותנו קצת לפרופורציות, ולדעת שבאמת, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום הוא היה השם אחד ושמו אחד. לכן, גם הושענא רבה, נקרא יום הערבה. הערבה כידוע אין לטעם אין לריח, אנחנו נכנסים לחיתום הדין, לגמר הדין, לפית כתבה, אנחנו נכנסים כערבות. אנחנו יודעים שאין בנו טעם אין בנו ריח, והשם גומר עלינו. השם יזכה, ביום האחרון שנשארנו לשבת בסוכה, לפי המדרגה הזאת, לפי הידיעה, שאנחנו רק המקנה, והקדוש ברוך הוא חופף עלינו, יש לנו קפיצת הדרך, מעבדות לחירות אלוקית, ובעזרת השם נזכה באמת לעשות את שלנו, והקדוש ברוך הוא ישלים את שלו, ונתקיים בנו הפרס ואת שלום, עלינו ועל ירושלים, במהרה בימינו, אמן. גמר חתימה טובה, שורות טובות לכולם.